עמוד קוף סמך, אות וב. אני מתנצל על העיכוב. כותב הרב בעניין לאומיותם של ישראל. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה, כי עם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כאין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמה, שיש עמה מגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. כותב הרב שבעם ישראל יש שני צדדים של קדושה. יש הקדושה הלאומית, קדושה של בטבע שלנו, ויש הקדושה שבה יש הופעה של השכינה דרכנו, הופעה מיוחדת של התגלות השם. עם ישראל הוא עם קדוש גם בלי התורה. יש קדושה בעם ישראל מצד הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל עם קדושים. בנים אתם לשם אלוקיכם. זה לא מתחיל מהתורה. אשר בחר בנו מכל העמים, זה לפני נתן לנו את תורתו. זה א', יש בישראל קדושה מיוחדת. והקדושה הזאת מתבטאת במשפחה שעלתה מארץ מצרים, בכלל ישראל, לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה, יש בישראל בחינה נוספת. יש בחינת קדושה אלוקית שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם דרכם של ישראל. אנחנו מכירים את זה מתפילות המוספים. יש מקדש ישראל והזמנים, שבו אנחנו אומרים שישראל קידשו את הזמן, ויש מקדש השבת וישראל והזמנים. שבת זה קדושה אלוקית. אף על פי שגם השבת מתגלה בעולם רק דרכם של ישראל. אותי בני ובין בני ישראל. בכל אופן, השבת היא לא מישראל, השבת היא מאת השם. והיא מדרגה נוספת שיכולה אחר כך להגיע לביטוי דרכם של ישראל. בלי ישראל לא תהיה שבת. אותי בני וביניכם. ברית עולם. ואף על פי כן, אנחנו אומרים מקדש השבת וישראל והזמנים. ביחס לזמנים, ביחס לקדושת הזמן, ישראל קודמים. ישראל הם המקור. כשהמקור של ישראל הוא גם כן מקדושה שריבונו של עולם נתן לנו. זה לא אנחנו בראנו את עצמנו. ריבונו של עולם ברא אותנו, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ושייך לטבע שלנו. ואנוכי נתתיך שורה כולו זרע אמת. זה בטבע של עם ישראל. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, ברא בני אדם עם צלם אלוקים מיוחד. וזה מאז הבריאה. וזה שייך לטבע שלנו ומתגלה בלאומיות שלנו. ויש הצד השני, הצד היותר גבוה. כיוון שאנחנו כלי מיוחד, כלי של נבחר מכל העמים, לכן ריבונו של עולם בחר בנו בחירה שנייה לגלות דרכנו את התורה. תורה זה הרבה יותר גבוה. תורה זה גילוי של קדושת השם בעולם. שתי המדרגות האלה יש להם הופעה רק דרכם של ישראל. כיוון שהמדרגות האלה צריכות להופיע בישראל, יש לזה שורשים כבר אצל האבות שלנו. ליתר דיוק, אצל האבא האחרון, שיש לו שני שמות, יעקב וישראל. בגלל זה הוא גם קיבל שתי נשים, לאה ורחל. שתי אנשים, כמו שני השמות, מייצגים את שני הנתיבים שקיימים בישראל. זאת הסיבה שאצל יעקב אבינו, אחרי שנקרא ישראל, השם שלו יעקב נשאר, השם הזה לא נמחק. זה לא כמו אצל אברהם, שאחרי שנקרא אברהם, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה. השם אברהם נגמר, הוא כבר לא קיים. ויעקב לא כך. השם אומר ליעקב, לא יעקב יאמר שמך כי מישראל, ואחר כך וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ויחי יעקב בארץ מצרים. התורה בעצמה ממשיכה לקרות לו יעקב. מה שאין כן באברהם, אחרי שנקרא אברהם, השם הקודם אברהם נגמר, נעלם. מה שהופיע ביעקב אבינו באדם אחד, שתי דרגות של קדושה, באימהות זה הופיע מחולק בשני גופים, שתי דמויות כאילו חלוקות, אמנם אחיות, קרובות מאוד, מאוד אחת לשנייה, יש קשר חזק ביניהם, אבל שתי נשים, כאילו שכל אישה בפני עצמה, רחל ולאה. ייתן השם את האישה הבאה לביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בית ישראל בנוי על שתי אנשים האלו. שתי אנשים שכתוב עליהם במדרש תנחומה, כי שתי קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו. כל אחת קורה בפני עצמה. היה ראוי שיהיו שתיהם אדם אחד, כמו אצל יעקב אבינו, שהוא אדם אחד עם שני שמות. אבל כנראה שהעולם עוד לא הגיע לבגרות הזאת, ובלית ברירה נתחלקו ישראל בשני חלקים, מה שהתבטא אצל הבנים, בשני הבנים הראשיים של רחל ושל לאה, יוסף ויהודה. יוסף הבן הבכור של רחל, והוא מגלה צד אחד, צד שיותר קשור לעולם הזה. רחל הייתה יפה תואר ויפת מראה. לאה, אינה לאה רכות. מה הפירוש אינה לאה רכות? אין להם קשר עם העולם הזה. היא כולה חיה בפנימיות. היא יותר גבוהה מהעולם הזה. לאה זאת מדרגה אחרת. מלאה יוצא הבן שהיא מודה, הפעם מודה את השם, יהודה. ביהודה יש ארבע אותיות של שם השם. שם הוויה מופיע אצלו בשלמות. ויוסף, שלוש אותיות. עדות ביוסף שמו. יוסף זה לא, אין בו את השלמות של עם ישראל. מצד עצמו הוא היה שלם. יוסף הוא, בצד האישי שלו, הוא הגדול שבין השבטים. יוסף הצדיק. כן, הוא יחיד שזכה לשם הזה. יוסף זכה להיות מלך במצרים. יהודה לא זכה לזה בחיים הפרטיים. אבל בכלל ישראל, בתפקיד לאורך זמן, התפקיד של יהודה הוא התפקיד היותר גדול. לדורות, לעם ישראל, יש שני צדדים. יש הצד של יהודה והצד של אפרים. אפרים הוא הבן הבכור של, קיבל את הבכורה אצל יוסף. ויהודה נשאר במדרגה המיוחדת שלו, שהוא התמנה לנגיד על ישראל. אנחנו רואים שכבר בספר שופטים, מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני, ויאמר השם יהודה יעלה. אנחנו כבר רואים שהשליחות של יהודה מתגלית בתוך שבט, כבר בספר שופטים, מיד בכניסה לארץ. אחר כך אצל שאול, שאול מלך ישראל, מלך אחד, והוא יוצא למלחמה עם בני עמון, ויפקדם בבזק, ואיש ישראל 300 אלף, ואיש יהודה 30 אלף. פוקדים את שבט יהודה לבד, כאילו שהוא עצמאי. אחר כך גם במלחמה עם עמלק, בירב, בנחל, כן, כשיהודה, שאול יורד להילחם עם עמלק, ובישראל יש 200 אלף רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה. יש כאילו, במשך כל הזמן, הבדלה, הבחנה בין שני הצדדים האלה. ישראל ויהודה, אחר כך זה מגיע לפיצול קשה בזמן חלוקת המלכות. מלכות יהודה ומלכות ישראל. מלכות יהודה מסביב לבית המקדש, מלכות יוסף עם ירובעם בן נבט, ואחר כך מסביב לארץ ישראל, הבחינה הלאומית שלנו. משבט אפרים יוצא אחאב, ומשם עומרי זכה לארבע דורות של מלכות, לפני שהוסיף כרך בארץ ישראל. אחאב בעצמו מוסר את עצמו על שלומם של ישראל. הוא מצווה להעמיד אותו במלחמה, גם כשהוא פצוע קשה, והוא יודע שהוא הולך למות, לכבודם של ישראל, כדי לא להרפות את הלבבות, הוא עומד במלחמה. אנחנו מצאנו את זה קודם, גם אצל שאול המלך. שאול המלך שומע משמואל הנביא, שמחר הוא הולך ליפול במלחמה, הוא הולך למלחמה, לא נסוג אחורה, ולוקח את שלושת הבנים, כשהוא יודע שהם הולכים למות. שזה מגלה מסירות גדולה מאוד לעניין של ישראל. וזה האופי המיוחד של רחל. המסירות לארץ ישראל, מסירות לארץ. ארץ ישראל, עם ישראל, אותו דבר. ההופעה של עם ישראל היא עניינה של הגיבוש הלאומי, שזה שייך לארץ ישראל. יוסף הוא זה שאומר, גונוב גונבתי מארץ העברים. אני שייך לארץ העברים. יוסף משביע את האחים שלו, לא מצאנו במישהו אחר. אלוקים פקוד יפקוד פקוד יפקוד אתכם אלוקים, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. הוא מצווה אותם לא לקבור אותו במצרים. יעקב אבינו בתור אבא, אבל כאחד מהשבטים זה רק יוסף. וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, בברכה של משה רבנו, כותב שם רשי, אין בכל ארץ ישראל מקום מבורך כמו ארצו של יוסף. יוסף הוא השפיץ של ארץ ישראל, שפיץ של הלאומיות. אהבת ישראל, מסירות לעם ישראל, גילוי הלאומיות של ישראל, זה יוסף. יהודה, אנחנו שומעים בהלל, הייתה יהודה לקודשו. יהודה דואג לקודש. יהודה מסביב לקודש, למיוחד של ישראל. אנחנו רואים את זה גם אצל יהודה הבן. הוציאוה ותשרף, הוא חושב שהיא חיללה את הקודש, ומי שמחלל את הקודש דינו בשריפה, היה מוכן לשרוף את קלתו. זאת המדרגה של יהודה, דאגה לקודש. אחר כך, דוד המלך הוא זה שממנו נמשך בניין המקדש. בניין ירושלים, דוד המלך קשור עם ירושלים, עם עבודת השם, עם מסירות לתורה, זה דימי לצוני עד מאוד, מתורת חלונתיתי. דוד המלך הוא כולו תורה. חצות לילה, קום להודות לך על משפטי צדקך. דוד המלך הוא יותר תורה ופחות לאומיות, הוא מקשר אותם ביחד. אבל התורה אצלו היא העיקר. אכן, המלכות של יהודה, המלכות של דוד, היא יותר מעולה מהמלכות של שאול, מהמלכות של אפרים. כשנחלקה המלכות לשניים, וירובעם בן נבט עדיין היה צדיק, אחיה השילוני אומר לו, שאם תזכה, אם תלך בדרכי, ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד עבדי. אבל דוד יהיה הראשון, אתה תהיה השני. וחזל אומרים על זה, כגון קיסר ופלגי קיסר. אם הוא היה זוכה והיה צדיק כמו דוד המלך, הוא היה מספר שניים, הוא לא היה מספר אחד. שתי הבחינות האלה שהיו בעבר, שתי הבחינות האלה נמשכות עד לעתיד האחרון, עד המונח הזה שאנחנו מכירים אותו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יש לנו לזה רמזים בתנ"ך, שיהיו לנו שני משיחים. קודם כל בספר עובדיה, במלחמה עם אדום, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שני מושיעים. ורמז אחד ברור, ששניים ישפטו את עשיו, אחד מהם זה משיח בן יוסף, השני משיח בן דוד, כי אחרת למה צריך שניים? מקור שני, באותו ספר, באותו ספר שהוא פרק אחד, ספר עובדיה, שם כתוב, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלו. אז שם אנחנו בפירוש רואים שבמלחמה עם אדום ליוסף יש תפקיד מיוחד. כלומר, בהגנה על ישראל נגד אדום, עמלק, נגד השנאה הגדולה, ראש החץ של אומות העולם שנלחמים עם ישראל, מי שעומד בראש החץ, בראש המחנה של ישראל, זה יוסף. אז מובן מאליו שעלו מושיעים, הכוונה לבית דוד ובית יוסף. משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. מקור שני, אף על פי שהוא לא לגמרי ברור מתוך הפשט, בתהילים, סוף פרק פתת, כתוב אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. ועל זה כתוב במדרש, משיחיך טרן משיחים. יש כאן שני משיחים. למרות שהמילה משיחיך כתובה שם בלי יוד אחרי החטא, שאז אפשר לומר משיחיך משיח אחד. אבל אף על פי כן המדרש אומר את זה. אז אולי זה בגלל עקבות, שאפשר להגיד עקב משיחיך, או משום שכתוב משיחיך, ואפשר היה לומר משיחך. סוף פסוק, משיחך, ארצך, נחלתך, כתוב משיחך. בכל אופן המדרש אומר שמדובר שם על שני משיחים, שיש מלחמה של אומות העולם נגד שני המשיחים. מקור שלישי, זה כבר לא מהתנך, יש לנו בדברי הרמב"ן בפירוש לסוף פרשת בשלח, שם כותב הרמב"ן למה כתבה התורה את התיאור של המלחמה שמשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה ויהושע נלחם עם עמלק, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. כותב הרמב"ן כי כך יהיה בעתיד במלחמה עם עמלק, שמשיח בן יוסף יחד עם אליהו הנביא יחזרו על מה שהיה עם משה ויהושע. אליהו הנביא הוא יהיה זה שמתפלל, הוא זה שעושה את העבודה הרוחנית. מלחמה בעמלק היא מלחמה כפולה, מחה את זכר עמלק בשמיים ובארץ, ומשיח בן יוסף יעשה את התפקיד הארצי. כן, אז אנחנו רואים שיש שני תפקידים בישראל, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. שם במלחמת עמלק נזכר גם צד רוחני, שזה לא משיח בן דוד, אלא אליהו, לשון של הרמב"ן, כהן צדק. זה לא ברור אם הכוונה לאליהו הנביא בתור נביא, או אליהו הנביא בתור כהן, כהן גדול. בכל אופן, זה לא שייך לעניין של משיח בן דוד. כן. כן, בבקשה.
יש את המקור
לגבי לקחת את העץ שדולגה בעץ, כן, זה ביחזקאל, זה בסוף שזה יהיה אחד. אבל זה שהם מופיעים בתור שני משיחים בזמן הגאולה, אלה המקורות שהזכרתי. שנייה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כיוון שיוסף הוא הבחינה של הגוף הלאומי, רוב הגוף נמצא אצל יוסף. אז זה מגלה שאף על פי שבני לאה היו רוב לעומת בני רחל, וגם עם השפחה שלה אז הם פי שניים, הם שמונה לעומת ארבע של רחל ובלהה, אף על פי כן מצד התפקיד הכל שייך לרחל. רחל היא בעצם ההופעה של עם ישראל במקור שלו, לא לאה. לאה היא צד יותר נסתר והוא יותר מצומצם.
אז למה זה באמת? אז למה זה נתו ללאה?
אתה יכול לשאול גם למה הבנים נולדו קודם אצל לאה ורחל בסוף. כי הבחינה של הקודש בישראל היא בחינה יותר ברורה. הבחינה שיש לנו גוף קדוש זה הרבה יותר מסובך בעולם, יש הרבה יותר סיכונים בזה, לחיות חיים של גוף, של מדינה, של ארץ, ולהישאר עם זה בקדושה. יוסף הצדיק היה משהו מיוחד. עם ישראל פעמיים בנה מדינה ופעמיים הפסיד אותה. גם שעם ישראל מתקשה להופיע בתור עם, ממלכה וקודש. בתור בני אדם שמאמינים בתורה ולומדים תורה וצמודים למצוות, הוכחנו את עצמנו אלפי שנים, אפילו בגלות. אבל כאומה לא יכולנו להוכיח את זה. כאומה זה הרבה יותר מסובך. ולכן ההופעה הזאת של הלאומיות, שיש בה צד אחד בסיס יותר נמוך לעומת המדרגה הרוחנית, אבל מצד השליחות שלה היא יותר גבוהה. לכן היא מופיעה רק בסוף. רחל ילדה בסוף, אחרי כל העשרת הבנים, אבל לאה לא הייתה זוכה להוליד, ללדת את הבנים שלה, אם רחל לא הייתה נשואה. כל הבנים של לאה הם בזכותה של רחל. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו בשמות. ראה השם בעוניה. ראה השם כשנואה אנוכי. והכל מתייחס לרחל. הפעם ילווה אישי אליי. היא כל הזמן רואה את רחל ברקע, ועל שם זה היא קוראת לבנים שלה. זאת אומרת שכל הבנים של לאה נולדו בזכותה של רחל. אצל יששכר וזבולון רואים את זה בסיפור עם הדודאים. זה בפירוש. שהיא מסרה את הזכות ללאה. והבנים של זילפה, אחרי שלאה ראתה שרחל מסרה את בלהה, אז גם היא מסרה את זילפה. כלומר שרחל היא בעצם היסוד של כל הבית של יעקב אבינו. וכך בועז שבא מלאה אומר, מברכים אותו כרחל וכלאה. מקדימים את רחל ללאה.
אז מה זה בעצם אומר על אותם שבטים? על אותם שבטים הם בעצם שייכים בעצם לבחינת לאה, אבל מתוך בחינת רחל,
כאילו? רוב שבטי ישראל הם שייכים לרחל, לא ללאה. למה הם נולדו ללאה? כי המדרגה של יעקב אבינו והמדרגה של האימהות והמדרגה של העולם לא הייתה ראויה שיוולדו בעולם הזה בנים שהם חיים בקרקע והם קדושים. זה מאוד מסובך, מאוד קשה, וזה בעצם התיקון העיקרי של כל חטא אדם הראשון.
בעצם התיקון צריך להיות שבני לאה יכול להיות בני רחל ואנחנו נעשה?
כן, כן. אילו היינו זוכים, לאה לא הייתה בעולם. הנשמה שלה הייתה בתוך רחל. וכל הבנים היו נולדים רק מרחל.
למרות שהרב מה שיש מדרגה שיותר פנימית.
נכון, אחרי שיש את החלוקה, אז היא פנימית יותר. אז יש כאן הבדל בין הפנימיות לחיצוניות. אבל אם זה היה צריך להיות לכתחילה, היה צריך להיות שזה הכל אחד. כמו שהשם ישראל הוא כולל גם את יעקב. זה דבר אחד, זה לא ראוי שיהיו שני הדברים. אחרי שיש שניים, אז ישראל הוא יותר גבוה מרחל.
אז למה המשמעות שיוסף, שאנחנו עושים באושפזים, יוסף נמצא ודוד נמצא, יהודה לא נמצא.
כל השבטים, אף שבט לא נמצא.
רואים אבל שיוסף, התכלית בעצם של יוסף הגיע כבר בהתחלה, לעומת זאת שיהודה שהתכלית שלו מתבטאת יותר אצל דוד. אז לכאורה דווקא יוסף, שזה צד הרבה יותר מסובך ומורכב, היה צריך להופיע אחרי הרבה יותר זמן, ויהודה שהוא צד יותר...
יוסף הגיע גם בתור אבא וגם בתור צדיק פרטי. יש לו את שתי הבחינות ביחד. יוסף הוא גם כלל וגם פרט. יהודה לא. כן, דוד כן. דוד הוא צד פרטי שמגבש את הכלל, שהכלל מתגבש דרכו. כן, אז לכן יוסף זוכה ויהודה לא, כי יהודה נשאר פרטי.
למה אצל בצד הזה של יוסף, בצד הלאומי זה מופיע ישר בצורה מוחלטת ומלאה בצורה הכי אידיאלית, ואצל יהודה לא מזה צריך את כל הפיתוח של כל הזמן עד שזה מגיע לדוד שהוא התמצית של יהודה?
כי אצל יוסף הוא נולד גם מיעקב וגם מרחל, בהסכמה מלאה. כן. הזוהר מסביר כחובה באור החיים, למה יוסף קיבל את הבכורה? הרי זה לא ראוי שהוא יקבל את הבכורה. טוב, לא יוכל לבקר את בן אהובה על פני בן השנואה. אז כותב הזוהר שכשיעקב היה עם לאה בפעם הראשונה, הוא חשב על רחל. ובעצם הוא הוריד את הנשמה של יוסף, והנשמה של יוסף היא הנשמה הבכורה, רק שהיה גוף של לאה, אז זה התעכב עד הסוף. אבל בעצם הנשמה של יוסף היא הנשמה שהייתה צריכה להיות ראשונה. גם בהסכמה של יעקב וגם בהסכמה של רחל. וכל מה שיעקב אהב ומה שהוא רצה להופיע דרך רחל. הוא לא זכה לזה. העולם לא זכה לזה.
לכן כאילו תביא, כמעט שזה לא, לאה לא הייתה אהובה של יעקב, אז לכן היה צריך את כל ההתפתחות של כל השנים, למרות את יוסף, שזה גילוי של שלמות מלאה של יעקב ורחל, יכול היה להופיע כבר בהתחלה.
כן. כן. כן, הצד הגופני הקדוש. לא צד גופני של חול. יוסף זה יוסף הצדיק.
אומרים שהחזר
שיוסף
הוא הצדיק, אומרים שהחזר שיוסף הוא הצדיק, אומרים שהחזר שיוסף הוא הצדיק,
אמרנו שהתורה יכולה להינתן רק לעם ישראל. התורה לא יכולה להינתן לאומה אחרת. בשביל שהתורה תינתן לעולם, צריך את המדרגה של יוסף. צריך מדרגה של עם קדוש, ארץ קדושה. אין תורה בחוץ לארץ. תורה בחוץ לארץ היא תורה לא שלמה, זה תורה בגלות. אין שכינה בחוץ לארץ. לכן צריך את הבסיס של יוסף. יוסף הוא הכלי שבזכותו אחר כך תינתן התורה. יהודה זה אחרי יהודה הכוח שלו לאחד את כולם ולא להישאר רק בצד הלאומי אלא להפוך את הכל לחטיבה אחת שיש בה גם גוף וגם רוח. הכוח של יהודה להיות המתווך המרכז את כולם מבחינה של הלב. כן, כן, אבל כשמופיע הלאומיות של עם ישראל, אז נראה כאילו שזה לא שייך לתורה. זה כאילו דבר אחר. כמו שאמרנו, מקדש ישראל והזמנים, מקדש השבת בישראל. זה נראה כאילו שניים. ולכן אצל יוסף האחים שנאו אותו. הם לא אהבו אותו. ואצל יהודה לא ראינו את זה. בהפך, יהודה כולם ממושמעים לו. מה שהוא אומר כולם עושים. אפילו אבא שלו שומע בקולו. הוא אומר לאבא שלו, תן את הילד על ידי, אז הוא נותן לו. יהודה יש לו את הכוח לאחד את כולם. כתב הרמב״ם על מלך, שהמלך הוא ליבם של ישראל. ליבו הוא ליבם של ישראל. הוא מאחד את הכל. הוא הופך את הכל לדבר אחד. יוסף הוא בחינה של גוף לבד, גוף קדוש, נשגב מאוד, אבל עדיין רק הצד הגופני. כן, אבל זה תורה יותר ששייכת לטבע, שבגלל המדרגה שלו יש לו תורה, אבל אצל הבנים שלו לא ראינו את התורה כל כך. בדורות הבאים. ראינו שעשרת השבטים, מלכות אפרים, היא לא החסיקה בתורה. כי אצל יוסף, בגלל האישיות המיוחדת שלו, שהוא המשיך את יעקב אבינו, ויעקב אבינו רצה שהכל יהיה ביחד. מצד הרצון של יעקב אבינו, הוא רצה שיוסף יהיה כמו דוד, שהוא יכלול גם את התורה וגם את הלאומיות. הוא העביר ליוסף את כל התורה שהוא קיבל משם בעבר. והוא קידם אותו ונתן לו את כתונת הפסים. כתונת הפסים זה מקביל קצת לבגדי כהונה, כן, בגדים שבהם עובדים את השם, להראות שהוא עובד השם. אבל ראינו שזה לא הצליח כל כך, שהאחים לא קיבלו את זה.
והמשך הדרך גם למשה רבינו, למי שלא המשכו את ה...
כן, טוב, משה רבנו לא נועד להיות כלל ישראל. משה רבנו, האישיות שלו זה תורה. אין לו אישיות של עולם הזה. הוא כאילו, העולם הזה זה לא בשבילו. הוא מעל העולם הזה. כן. בוודאי, בוודאי. החלוקה של עם ישראל זה דבר נורא מאוד. למה הם נולדו כך? כי העולם לא היה מתוקן. כמו שראינו שאפילו אצל יעקב אבינו היו לו שני שמות. זאת הייתה כאן איזה מין הופעה מחולקת. העולם עדיין לא היה ראוי שהם ילכו ביחד. ורק בעתיד הרחוק, כן, אותו עתיד שכתוב ועשיתים לעץ אחד, שהשם יגבש את הכל כאחד. אבל בינתיים בעולם הזה, העולם הוא ירוד, שנראה שהנשמה והגוף הם כאילו שתי בחינות נפרדות. שהן עובדות אחת עם השנייה, כשהמצב טוב אז הם עובדים ביחד, אבל זה לא אותו דבר, זה שתי בחינות. והאידיאל שזה יהיה דבר אחד. שהגוף, כמו שהיה קצת אצל משה רבנו, שהגוף שלו בעצמו היה אור. לא היה גוף ונשמה, כאילו שני דברים. זה כתוב גם זה במדרש, שכל האבות, כל הגדולי ישראל, הקדוש ברוך הוא קורא להם פעמיים. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, שמואל, שמואל. ואצל כולם בתנך יש טעם מפסיק. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, שמואל, שמואל. אצל משה רבנו כתוב משה, משה, בלי הפסק. זאת אומרת, על זה המדרש, שאצל כולם יש הפסקה בין המדרגה הפנימית למדרגה החיצונית. שבאור רוח חיים של רבי חיים מוולוז'ין, שאצל כולם היה פער. אז הקדוש ברוך הוא מדבר גם עם הבחינה העליונה וגם עם הבחינה התחתונה. אברהם שלמעלה, אברהם שלמטה. יעקב שלמעלה, יעקב שלמטה. אבל אצל משה רבנו אין פסק. הוא שלם גם בגוף וגם בנשמה, הגוף שלו קדוש כמו הנשמה. וכך צריך להיות ישראל בתור כללות. אבל זה עבודה שלמה, זה לא פשוט. אנחנו חיים בעולם של חומר, זה לא עולם רוחני, אנחנו לא בגן עדן ולא בעולם הבא, אנחנו כאן, וכאן צריך הרבה עבודה בשביל להגיע למדרגה הזאת. שפחה, המילה שפחה, זה מזכיר את המילה נספח, כן? כמו שהיא נספחת. יש בישראל, יש קומה, שהקומה הגבוהה, הרוחנית, ויש הכלים. כמו שבאדם יש גוף, שזה עיקר החיים, יש ידיים ורגליים, שהם המשרתים. אלה שמובילים, מוליכים, מגינים, עושים את העבודה, אנחנו לא יכולים לוותר עליהם. כן, אדם בלי ידיים ורגליים הוא לא יכול להופיע. הבחינה של דן ונפתלי, גד ואשר, הם בחינת הכלים של ישראל. אחד זה הכלים של הגבורה, אחד זה הכלים של העושר, של היופי, כל הדברים החיצוניים. שעם ישראל צריך את זה. לכן בבניית המשכן היה צריך שיהיה נציג אחד מיהודה, בצלאל, ונציג שני מדן, שהוא כאילו התחתון. וכך היה גם בבניין המקדש. היה שלמה המלך מיהודה, והיה חירום שהיה משבט נפתלי. שני השבטים של שפחת רחל. שניהם השתתפו בבניין של המשכן והמקדש. כן. רגע, אתה לא שואל למה המלכות באה מיהודה. אתה אומר שלפי זה ברור שהמלכות היא באה מיהודה, כי יהודה הוא יותר גדול, הוא מלאה, הוא מהפנימיות. זה מה שאתה שואל. כן, אתה לא מבין איך רחל היא יותר גדולה, כשבעצם אנחנו רואים שהיא רק הצד החיצוני. זאת השאלה, שהיא קוראת את שתי השאלות. אז קודם כל, השאלה הראשונה. רחל היא יותר נמוכה מלאה, והבנים שלה יותר נמוכים בגלל שיש פירוט. אם לא היה פירוד, רחל הייתה במקום יותר גבוה. אם אתה שוקל את הלאומיות מול התורה, אז התורה נראית יותר. אבל אם אתה שוקל את ההופעה השלמה של לאומיות עם תורה, אז לאומיות עם תורה היא יותר מתורה בלי לאומיות. לאומיות ותורה כדבר אחד, כמו שאצל דוד המלך, דוד המלך הוא יותר ממשה רבנו. לא בצד האישי, בצד הכללי. ראיה לזה מסוף פסחים, סוף פסחים כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, ואז נותנים כוס למשה רבנו לברך, ומשה רבנו אומר שהוא לא ראוי, כי הוא לא נכנס לארץ ישראל, נותנים לדוד המלך, והוא אומר, אני אברך ולי נאה לברך. למה לי נאה לברך? מה, זה גאווה? וכיוון שהשליחות של דוד הייתה לגבש את ישראל בשלמות שלהם, שכוללת גם את התורה וגם את ישראל וגם את הארץ, זה יותר גבוה אפילו ממשה רבנו. יותר גבוה מתורה לבד. וכך היה ראוי שתהיה המדרגה של רחל ושל יוסף לכתחילה. כשזה נפרד וזה לא, לא בשלמות, נכון? אז זה פחות. את מה שאתה אומר על יהודה ובנימין, יהודה ובנימין, לא ראיתי שכתוב על זה, אבל קודם כל, ההבדלה בין יהודה לשאר השבטים, יהודה הוא זה שקשור עם ירושלים. בנימין הוא מייצג את רחל, ונראה לי שכיוון שהיה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהפרידה מעשרת השבטים תהיה לאלפיים שנה, ואז לא יישאר זכר לרחל. אז הקדוש ברוך הוא סידר שבנימין, שהוא משבט רחל, יצטרף ליהודה ולא ליוסף. למרות שזה היה כל כך טבעי שהוא יצטרף ליוסף. ששבט בנימין יצטרף לאחאב, לרובם בנבט, הם מאפרים, הם מיהודה, מרחל, זה כל כך פשוט שהם, ודווקא הוא יצטרף ליהודה. וכך זה שומר על שתי הבחינות האלה של רחל ולאה עד היום, שיש בישראל היום גם מבנימין, ולא רק מלאה. טוב, כן.
הרב דיבר על שתי בחינות שקיימות בתוך עם ישראל, שאחד זה לאה ואחד זה רחל. הבחינות האלה הרב הזכיר שהן קיימות גם בשם של יעקב אבינו, יעקב וישראל. אז למה אנחנו לא מוצאים בעצם את החיבור? כלומר יעקב עם השם לאה וישראל עם השם רחל. אנחנו מוצאים את זה או יעקב רק עם רחל, או יעקב וישראל עם רחל, או...
לא, בעצם אנחנו כן רואים את זה, כי יעקב קיבל את השם ישראל מהקדוש ברוך הוא רק אחרי שרחל איננה, רק אחרי שרחל נפטרה. אז כתוב וירא השם, ואז הוא קורא לו בבית אל, אחרי שרחל נפטרה, אז השם בא לנחם אותו ניחום אבלים, ואז בעצם רחל נפטרה. כן, אז אנחנו רואים את זה שהשם ישראל יותר נשאר עם לאה. אנחנו רואים את זה גם שלאה נקברה עם יעקב אבינו ורחל לא. כן, אז אנחנו רואים את הפירוד הזה, אבל זה לא פירוד שהרצוי, זה פירוד שבדיעבד. זה לא היה צריך להיות, כי יעקב אבינו כל חייו חשב רק על רחל, כי הוא הבין שתיקון בית ישראל השלם רק על ידי רחל ולא על ידי לאה לבד. לכן עד הפטירה שלו הוא מברך את רחל. כשהוא מברך את יוסף, ברכות שדיים ברחם, הוא מברך את האימא שילדה את יוסף. יותר מאשר את יוסף בעצמו. וזה אחרי כמה? 50 שנה כמעט, שהוא לא רואה אותה. הוא רואה את יוסף והוא מברך את האימא. הוא עדיין קשור אליה. הוא מתנצל ליוסף, למה הוא לא קבר את רחל איתו. אנחנו רואים גם שלעתיד, בירמיהו, רחל מבכה על בניה, והשם אומר לה שלמען רחל, למען רחל השם גואל את ישראל. כי יש שכה לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. לא שמענו על לאה דברים כאלה, לא שמענו על לאה תפילה או משהו. תפילה היא, לאה היא בחינה נעלמת. כן? היא לא התכלית שהיה ראוי להיות לך תפילה, זה בדיעבד. אף על פי שבדיעבד זכינו חצי עם ישראל ממנה. ממנה באופן ישיר, ועם עם השפחות, אז יש עוד שני בנים. גם הכהונה ממנה והמלכות ממנה, יש לה הרבה הרבה מעלות. תורה של יששכר ממנה. אבל זה, הכל היה צריך להיות לכתחילה מרחל. אולי יש בזה גם רמז, כמו שכותב הרב במספד על הרצל, שזה רמז לתקופה שלנו, להפרדה הזאת שיש בין אלה שמחזיקים בדגל התורה כדגל של עם ישראל, ויש אלה שמחזיקים בארץ ישראל והבניין הלאומי לאו דווקא עם התורה. כאילו שזה אותה חלוקה שהייתה אז, כאילו מלווה אותנו כל הזמן. כמובן שהתיקון צריך לבוא על ידי קירוב ואיחוד, כן. הדתיים, אתה מדבר על הדתיים לאומיים? או על החרדים? דתיים לאומיים זה הקו של דוד המלך, שמחבר את הכל. כן. בונה את הכל, תורה יחד עם ארץ ישראל. תורה יחד עם האומה. זה לא שני דברים, אלא זה הכוח המאחד, הבונה. שהאחרים, רובם לא מבינים אותנו. כל אחד רואה אותנו כאויב. אלה רואים שאנחנו הולכים עם הלאומיים, אז אנחנו, לא מספיק דתיים. הדתיים אומרים שהלאומיים, יש לכם תורה, אז אתם לא מספיק לאומיים. אז אתם לא שלנו. וזה לא פשוט. כמו שדוד המלך בתפילה שלו אומר, מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי. כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עליי. אין, אף אחד לא מבין אותו. הוא זה שמקנה גם לתורה וגם לישראל. הוא רואה שזה הכל דבר אחד. כן. עד כן, זה רק הקדמה כללית. עוד לא הגעתי לזה. כן, אז קודם כל, הידיעה הזאת, שיש חלוקה של שני תפקידים, שהיא מתבטאת בשני המשיחים שלנו. משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח בן יוסף הוא החלוץ, הוא הפורץ דרך, הוא זה שנלחם עם אומות העולם ומבסס את הלאומיות שלנו, אבל בזה שהוא מבסס את הלאומיות של ישראל, שיש לה תפקיד גדול ויש לה חשיבות, כי רק כשישראל נבדלים מכל אומות העולם, רק אז הם יכולים בעולם הזה לבנות עולם של תורה, אווירת שמיים ועבודת השם, כי אם אנחנו יחד עם הגויים זה לא הולך. והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, ולהיות בין הגויים ולשמור על ייחוד תורני שלנו, זה דבר שהוא לא טבעי. הרב כותב ב... ארץ ישראל, היהדות בחוץ לארץ היא יהדות של נס, היא לא יהדות טבעית, זה יהדות לא נורמלית. אם לא הייתה השגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הם היו מזמן נעלמים. יש השגחה שהשם שומר עלינו שלא לא נעלם, אבל בחוץ לארץ, יהודים בין גויים, זאת לא מציאות להמשיך לשמור תורה, להמשיך להתקיים עם שמירת התורה, וכל הסביבה כולה, הסביבה עוינת ולא מבינה אותנו, ואנחנו לא מבינים אותם. אין לנו כאילו חיים בזכות עצמנו. אנחנו צריכים להיות על-טבעיים, סגורים באיזה מסגרות של בתי כנסת, בתי מדרש, אבל בתוך החיים אין לנו מציאות. אין לנו יכולת להופיע כיהודים, כמבטאים את עם ישראל, בתוך עולם הזה. זה רק בארץ ישראל. אז הצורך הזה שלנו להתבדל התבדלות לאומית כמו שהיה אצל יוסף, זה מכשיר בשבילנו לשמור את התורה ולבנות עם יהודי. אנחנו כששומרים על הצורה המיוחדת שלנו, בזה אנחנו נאמנים ללשון שלנו, ללשון העברית. יוסף קורא לעצמו גונוב גונבתי מארץ העברים, ולא יוכלו העברים לאכול עם המצרים לחם. הוא שומר על האוכל המיוחד שלו, הוא מדבר על לשון הקודש, כי פי המדבר עליכם. התכונה של יוסף זה לשמור על כל הבחינות שנותנות את הצביון המיוחד של ישראל. ארץ ישראל, לשון עברית, בגדים ישראלים, הופעה ישראלית, אוכל ישראלי, כן, כל זה שייך ליוסף, הבחינה הזאת של יוסף. יש בזה עלייה וקוץ בה. כן, נכון שזה מאוד טוב לעם ישראל, אבל עם ישראל צריך בתור אומה בצד הלאומי שלו להשפיע על כל העולם. עם ישראל נברא לשני תפקידים. מצד אחד, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ישראל באומות כלב באיברים, לב שנותן חיים לכולם. והלב הזה צריך להיות בקשר עם אומות העולם. כמו שאצל יוסף, שבגלל המדרגה המיוחדת שלו, בגלל הצדקות העצומה שלו, הוא יכול להיות במצרים, והוא יכול להזכיר את שם השם בלי פחד. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת. את האלוקים אני אראה. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. יוסף לא פוחד משם השם. הוא נמצא עם הגויים, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. אפילו האדון שלו, הגוי, יכול היה לראות שיוסף הוא עם שם שמיים. יוסף היה מיוחד בזה. הבנים של יוסף, הדורות הבאים, לא יכולים לשמור על זה. כדי להיות, לשמור על עצמם, הם צריכים לשוני מהגויים, והשוני הזה מביא גם לשנאה. לא רוצים להיות עם הגויים. שונאים אותם, רוצים להתרחק מהם. בדרך הזאת, גם כשהעולם יתבגר, ואומות העולם ירצו ללמוד מאיתנו, לא נוכל ללמד אותם, ואנחנו שונאים אותם. אנחנו לא נוכל להשפיע על הגויים אם אנחנו לא סובלים אותם. זה לא ייתכן. בשביל להשפיע צריך איזה קרבה. גם רב עם תלמיד צריך להיות איזה קרבה. אם אין שום קרבה, אי אפשר להשפיע. הקשר הרוחני זקוק גם לקשר אנושי. לכן יש כאן איזה צד שלילי, לא אצל יוסף, בדורות הבאים. יהודה, שהוא כל כך עליון, מזכיר שם שמיים, אצלו אין עם כזה ועם כזה, בכלל אפילו הצד הלאומי שלנו הוא כאילו לא חשוב. ירושלים לא נתחלקה לשבטים, בית המקדש אין בו צד פרטי לאומי, ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, תורה שבאה מהשם כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, זה לכל העולם, לא רק לישראל. המדרגה הגבוהה הזאת של תורה שהיא סובלת את כל העולם ומקבלת את כל העולם, והיא מיוחדת בגלל הקדושה העצומה שלה, אין בה התבדלות. מדרגה מאוד מאוד גבוהה, והיא מאפשרת את הקשר עם הגויים ושומרת על מדרגה מיוחדת כמו של משה רבנו, שגם כשהוא נמצא עם ישראל הוא בעצם נמצא בשמיים. הוא נמצא איתנו, מדבר איתנו, והוא נמצא בעצם למעלה. מיום שעמד בהר סיני, לא שרה דעתו מלהיות דבוקה בריבונו של עולם, כותב הרמב״ם. הוא כל הזמן נמצא עם השם. הוא יכול להגיד, חכו רגע, אני שואל את השם. הוא נמצא, עומד לפני השם, כל הזמן. זה משה רבנו, זאת הבחינה המיוחדת שלו. לעתיד לבוא, כשעם ישראל יגיע לבניין האומה ולתיקון הארץ ולמדינה ולממלכה, ועם ישראל יהיה מתוקן עם הקדושה שלו בלי פחד מהגויים, אז בשלב הבא יגיע הזמן שצריך להשפיע על הגויים. ברגע שצריך להשפיע על הגויים ולא להילחם איתם, לא רק לקיים את עצמנו נגד כולם, אלא להיות כאלה שאנחנו יכולים להשפיע בלי להיות מושפעים, בלי לרדת. במצב הזה משיח בן יוסף צריך למות, כי באותה בחינה של משיח בן יוסף הופיע גם גבורה, אבל היא משכה אחריה גם שוני, ניגוד, במידה מסוימת מלחמה, שנאה נגד הגויים, כמו שאנחנו רואים בעובדיה, ובית יוסף לאהבה ודלקו בהם באכלום. כן, כוח שהוא נלחם ומבטל אותם. כוח כזה לא מאפשר להשפיע עליהם. אפשר להילחם באויבים, אבל אחר כך כשנגמרה המלחמה צריך כבר לשמור על קשר טוב, אבל זה אי אפשר. אי אפשר שמישהו שנלחם אחר כך ילך לחנך, ללמד. אז זאת הגזרה שמשיח בן יוסף ימות, כי אין ברירה. אחר כך בא השלב הבא. כיוון שעם ישראל כבר נהיה מתוקן בבחינה הלאומית שלו, ואמרנו שהבחינה הלאומית עם הבחינה הרוחנית הם מתדמים ליחס בין הגוף לנשמה, באותו זמן שישראל הגיעו לשלמות שלהם והם כבר לא צריכים להדגיש את הבחינה הלאומית, גם הכוח הגופני עם ההשפעה העצומה שיש לו בעולם הזה כבר יורד מהמדרגה שלו, כבר אין כוח לגוף להשפיע, ואז היצר הרע נעלם. כי כל היצר הרע שואב את כוחו מזה שהגוף הוא חזק. ואז הוא נתפס בגוף, והוא מנסה להכריע את הגוף כנגד ההשפעה של הנשמה. לכן, אחרי שמשיח בן יוסף ייפטר מן העולם, השלב הבא זה ביטול הכוח המכריע של הגוף כנגד הנשמה, וזה מוחק את יצרה מהעולם. ומסביר הרב שזאת הסיבה שבחזל יש דיון, כתוב שם שהם ואמרו עליו צפדו עליו כמספד על היחיד, ואמרו עליו כאמר על הבכור. מספד יחיד והמר על הבכור. אומר הרב שזאת הסיבה שיש בחזל דיון האם זה על יוסף או על היצרה, כי בעצם שני הדברים קשורים אחד בשני. כן. זה גם וגם. זה יכול להיות גם אדם פרטי, כמו שהיה יוסף הצדיק בזמנו. יכולים להיות דורות שבהם יש אנשי קודש מעולים מאוד, שיש להם יכולת להשפיע ולתקן גם את עולם הגוף. וזה גם דור שהוא שייך למשיח בן יוסף. יש בכל התור של הגאון, שהוא כותב שהנשמה של משיח בן יוסף עוברת בכל הדורות. והיה דור אחד שזה היה הארי הקדוש. והיה דור שזה היה רבי יהודה הנשיא. כלומר שהיו אנשים עם נשמה של משיח בן יוסף. למרות שהם יכול להיות שהם משבט יהודה, זה לא משנה. כן. כן. נכון, יש מקום אחד שהרב כותב שבסוף משיח בן יוסף לא ימות. אבל כאן הרב מדבר על הבחינה הזאת שנראית בחזל שכאילו ימות. מה זה? איך מתגברים על הבעיה? כשיש התרוממות רוחנית כזאת שלא נותנת מקום לסתירה ולשנאה של הגויים, אלא מאפשרת את הקיום של ישראל בשלמות, בלי השנאה ובלי הפירוד, אז אין צורך שהוא ימות. לילה טוב.